דרמטיזציה, השבר, האירוע שמניע את כל התהליך, הדברים שמהם כולם מתרגשים כל כך, זה לא תפילת חנה. תפילת חנה היא תוצר כבר של משהו אחר, משהו, והיא היום, וחלק מהדברים, נכון, הנביא חוזר ומדבר על מה קרה תמיד, וחלק מה קורה היום, והיא מתעללת בה, וכל שנה מתעללת בה, ואז זה מגיע ותבכה ולא תאכל. זה מה שהיה כל כך נורא והיום, שאנחנו לא מבינים למה זה נורא והיום. ואז אלקנה בא לחנה ומדבר איתה כאילו היא עשתה מעשה כזה היום ונורא, שהיא בוכה ושואל אותה למה ולמה ולמה, וכמובן שהוא לא מצליח להרגיע אותה, רק הבכי שלה נהיה יותר גדול והכאב שלה יותר גדול. וניסינו לדבר באלול על למה כל השנים האלה היא לא בכתה, ודיברנו קצת על תפילה ועל כל מערכת היחסים של האדם ושל אלוקים, שבאמת זה לא פשוט כל כך. באמת זה לא פשוט. אלקנה משווה את חנה, הוא אומר לחנה, למה את לא כמו שרה, רבקה ורחל, שגם הם היו עקרות והם לא בכו כל היום. אנחנו לא יודעים למה הוא מניח, מי אמר לו שהם לא בכו כל היום. אנחנו יודעים שרחל אמרה ליעקב, אבא לי בנים ועם אי מתה אנוכי. אבל בכל אופן, את מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה יירא לבבך. זה המילים שהוא אומר, נכון? וגם זה לא יפה. אני לא מחלק ציונים אל אלקנה, אבל אני חושב שזה לא יפה. כי מה שרציתי שאלקנה יעשה כשחנה בוכה וחנה לא אוכלת ורע לבבה של חנה, מה אלקנה היה צריך לעשות? לשבת לידה ולבכות ביחד איתה. מה זה מה היה צריך לעשות? אלקנה אמור לבכות בכי גדול, גם לא לחכות שחנה תבכה. הוא צריך לבכות לפני שחנה בוכה, משתי סיבות. א', הוא בוכה על זה שלחנה אין ילדים, וב' הוא יכול לבכות גם על זה שאין לו ממנה ילדים. יש לו ילדים, אבל לא מהאישה שהוא רצה. יש לו צרה, שתי נשים זה צרה, ברור זה צרה, זה צרה לכולם. אז הכי נורמלי, את רואה מישהי בוכה בכותל, מתחילה לצעוק עליה. כי ביחד איתה, כנראה. בעיקר אם את יודעת טוב מאוד למה היא בוכה, מה זה למה את בוכה? מה, אתה לא מבין למה אני בוכה? מה אם אני עובר ליד בית שקרה בו אסון ואני שומע בכיות, אני אכנס ושאל למה אתם בוכים? אתה יודע שהיא הכרה, אתה יודע שהיא הכרה 20 שנה, מה הבעיה? א', אתה יודע למה? אמרנו שלמה זה שאלה רטורית, זה לא שאלה באמת, נכון? כי הוא עונה לתשובה, למה תאכלי, למה תבכי ולמה לא תאכלי, מה אכפת לך אם היא אוכלת? הוא נתן לה מנה אחת אפיים, מה אתה חושב, צריך לשמח אותה, שיש לה שני סנדוויצ'ים עכשיו. למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה יראה לבבך? אז הוא עונה לה את התשובה, מה התשובה שלו? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, אז אתה יודע למה היא בוכה, נכון? אתה מנסה להרגיע אותה, ואסור לך להרגיע אותה. קודם כל, כנראה שהוא צודק, כנראה הוא טוב לה מעשרה בנים. אז מה? אז מי שיש לה בעל טוב, אסור לה לרצות להיות אמא, מה הבעיה? בסדר, אז אתה טוב מעשרה בנים, ברוך השם. אז זהו, אסור לי להתפלל שיהיה לי ילדים גם. אז זהו, בגלל שיש לי בעל כל כך טוב, אסור לי? מה אתה רוצה ממני? הוא בעצם נוזף, ואמרנו שככה נראה מהפסוקים. הוא מגיב באופן שלא עוזר, זה לא קור רוח. כשאני מבוהל, כשאני מפוחד, כשיורים עליי, אני מתנהג אולי בצורה טיפשית. יכול להיות, אבל מתי אני מתנהג בצורה כזאת? במצבי מצוקה היה כדאי מאוד לשמור על קור רוח. להתנהג בצורה מקצועית ויעילה, אבל כשאני באימה, בחרדה. אז ההמלצות נורא יפות לשמור על קור רוח, לא תמיד זה מצליח. אלקנה מתנהג כאילו הוא מאוים מאוד, כאילו מבוהל. ולכן מה ששאלת, מה חז"ל שמעו בדברים שלו? יש מדרש ויש פשט, אין סתירה בין פשט למדרש. זה כמו, אני אגיד לכם, מודע ותת מודע, בסדר? זה כמו מה את אומרת ומה את מתכוונת בעומק של הדברים שלו, בסדר? מה טכנית, אם מישהו הקליט את אלקנה, אז הוא שמע את שלושת השאלות האלה. למה תבכי, למה לא תאכלי, למה יראה לבבך. בעומק, למה, מאיפה באו השאלות האלה? זה מה שחז"ל משמענו במדרש. את המילים, למה את לא כמו שרה, רבקה ורחל, את המילים האלה הוא לא אמר. הוא לא אמר בפה, אבל המילים האלה זה שכבת המוצא שממנו נשאלו השאלות שלה. זאת אומרת, השאלות שלה, זאת אומרת, שאם חנה אישה רגילה, אז אלקנה מבין טוב מאוד, למה היא בוכה? מה השאלה? אם חנה היא סתם אחת, אז הוא מבין, כואב, כל אחד כואב מה שכואב לה. אבל זה שאלקנה בא בטענות, זאת אומרת שהוא מצפה ממנה להיות משהו אחר לגמרי. אם את מתנהגת בצורה מסוימת, באה מי שאומרת, את לא מתביישת ככה שרה אמנו הייתה מתנהגת? אז מה תגידי לה? שרה אמנו לא הייתה מתנהגת לך, אבל אני לא שרה אמנו, מה אתה רוצה? יש לי עוד כמה ימים עד שאני אבנה בעצמי את המדרגה ששרה ממנו. כשבאים אל מישהו בטענות, למה היא לא גדולה, זאת אומרת שהציפיות היא שהן כן גדולה. אם חזל שומעים שאלקנה משווה אותה לאימהות, זאת אומרת שבעיני חזל אלקנה חושב שחנה שקולה לאימהות. גם בעיני חזל חנה שקולה לאימהות, נכון? אז באים בטענות שאל אדם רגיל, בינוני ואופן לצדיק, אף אחד לא יאמר שלא בזכותה. היא רוצה להיות אימא, זכותה, נכון? זכותה. אבל אם מדובר במישהי שהיא לעילה ולעילה ולעילה, אלקנה יודע כמה קשה היה לחנה להיות כזאת צדיקה, כזאת כללית, כזאת אלוקית. אבל היא הצליחה. אי אפשר לבוא בטענות לבן אדם למה הוא לא גאון עולם, אבל היא הצליחה. אז מותר לך להתפעל על מה שאת רוצה. אבל חנה לא רוצה לעשות מה שמותר. חנה רוצה לחיות את הקודש, את הנצח, את האלוקות. חנה יכולה לחיות פה כמו שקית ניילון עפה ברוח. חנה יכולה לעשות מה שבא לה. היא יכולה להיות קשובה לדחפים שלה ולתסבוכים שלה ולחרדות שלה. היא יכולה להיות מונעת רק מזה, לבחור באיזה מקצוע היא תרוויח הרבה כסף ומתי ימחאו לה הכי הרבה כפיים. היא לא רוצה להיות כזאת, היא רוצה לחיות הנשמה, היא רוצה לחיות בקרבת אלוקים עליונה מאוד, היא רוצה לעלות מעלה, מעלה, במעלות קדושים מתוארים כזו הרכי המזרים, והיא הצליחה. כשאישה כזאת בוכה על זה שהיא הכרה, וזה מה שצובד, זה מה שמפחיד את אלקנה כל כך. זה מה שגורם לו לעצור בכוח את המפולת, אבל הוא רק גורם למפולת להיות כבדה יותר, כי הצער שלה בסוף קורס. חנה הייתה עצובה על זה שאין לה בן מההתחלה. אחרי כמה חודשים היא רואה שהיא לא בהיריון, זה כבר מדאיג אותה וזה כבר מפחיד אותה. והיא קולט לא את התפילה, את הבסיס לתפילה, את הבכי, תפילה זה לא מילים, תפילה זה מעמד נפשי. ממעמקים קראתיך השם, זה ממעמקי הלב. ולחנה זה כואב, והיא מתגברת, היא נושכת שפתיים, היא מתגברת, כי היא חושבת שזה קטן, מה קטן? תלוי מי את, שוב. אבל אם את רוצה להיות חנה, או חנה רוצה להיות חנה, אז היא לא רוצה להתעסק בעצמה. היא לא רוצה להביא את הבעיות שלה מול האלוקים. יש לה בעיות, א', בגלל שהיא בוטחת באשם, ב', בגלל שהיא מקבלת איסורים באהבה. ג' בגלל שהיא לא רוצה לחיות את החולף, היא רוצה לחיות את הנצח. מי שהוא אחר נתבע לחיות, רק הנשמה שלה תחליט איפה תהי. איך אומרים היום? זכותי, נכון? למה לא קם בבוקר? זכותי לא לקום בבוקר. בסדר, זכותך. אתם יודעות שהמילה זכות, יש ויכוחים בחברה הישראלית לפעמים, ואנשים משתמשים במילים, כשכל אחד מפרש את המילה באופן אחר לגמרי. אחת המילים הכי בולטות זה זכות. זכות בלשון חז"ל וזכות בעברית מודרנית, זה שתי מילים שאין ביניהם שום קשר, נכון? זכותי! מתי את אומרת זכותי? למה את נכנסת לכם זכותי? למה את לא שתות כלים? זכותי לא לשטוף כלים, את לא תגידי מה לעשות. מה זה זכותי בעברית עכשיו? נכון? התנועה לזכויות האזרח. שמעתם על התנועה הזאת? לאיזה זכויות התנועה הזאת דואגת? מה פירוש המילה זכותי? זכותי, בלשון חז"ל זה בדיוק החובות. מה זה בלשון חז"ל זכויות? בראש השנה אכלתם רימון, אמרתם שירבו זכויותינו כרימון. למה התכוונתם? שיהיה מותר לעשות מה שבא לך, נכון? אנחנו דואגים לזכויות ה... זכויות זה, בעברית המודרנית, זה שאף אחד לא יכריח אותך לעשות שום דבר, זה הזכויות שלך. יש לך את הזכות לכבוד, ואת הזכות למקצוע, ואת הזכות להחליט לבד מה... זה הזכות שאף אחד לא יכפה עליך שום דבר. זה הזכות שלך לא להיות כפופה לשום דבר. זה בעברית זכויות. אצלנו זכויות זה בא מהשור של להזדקך. אצלנו זה בדיוק הפוך. זכויות זה איפה את לוקחת על עצמך חובות. זה זכויות. שירבו זכויותינו כרימון, לא הכוונה היא מודרך את זה, ואף אחד לא יחליט עלייך. זה לא הכוונה, ממש לא. זה שתמלאי את החיים שלך בתוכן, בזכות, יהיו לך חיים מזוכחים, חיים נעלים, חיים אדירים, חיים מלאי דברים שהכרחת עצמך לעשות, אולי למרות שלא תמיד בא לך. אולי הבאת עצמך למצב שבא לך כבר לעשות את כל הדברים האלה. אז חנה יכולה להגיד זכותי, נמוך כזה. זכותי אני רוצות להיות אימא, נכון, זכותי. זה הכי טבעי, הכי טבעי שבעולם אני רוצות להיות אימא. אבל חנה לא רוצה להיות מה? הכי טבעית, היא לא רוצה. מותר להיות טבעי? כן, זה בסדר גמור. היא לא רוצה מה מותר, היא רוצה להיות אלוקית. היא גם הצליחה. היא רוצה לרומם את כל העולם הזה, היא רוצה להוביל אותו למקום אחר, היא רוצה להילחם ברוע ובשקר ובבדידות ובעצם, היא רוצה להקים, לתקן עולם מלכות שדי, זה מה שהיא רוצה. והיא גם מצליחה. היא ילדה בן שפתח את הנבואה וחידש את המלוכה, ובסוף בית המקדש גם נבנה מזכותו, שם היא רוצה ושם היא מצליחה להיות. אז אם היא רוצה להיות במקום כזה, אם היא מצליחה במקום כזה, זה לא קל הדרך הזאת, היא קשה מאוד, היא כבדה מאוד. מה אתם חושבות? שמי שרוצה להיות כזאת כללית, אז אין לה עולם פרטי משלה, אין לה צרכים, אין לה דאגות, אין לה אכזבות, לא ציבו אותה, בטח שכן. והיא במסירות נפש אדירה, בקורות חיים אינסופיים, היא יונקת ממעיין הקודש, ומוצאת מענה וקולט את הכאב בלבבה, נכון? דיברנו על זה שאמרנו אופני עלוי עולהוד, מי שזוכרת, כבר עברה שנה מאז. ופני הלא היו לעוד, אחרי התפילה, פנים של צער, פנים של זעם. מה זה פנים של זעם? זה רואים על הפנים, כשיש משהו עמוק עמוק בלב, אז אפשר לנסות לעטות מסכה. אנחנו רוטים מסכות. את מתנהלת עם כאב גדול, את לא צריך לתלות את זה על לוח מודעות, לא צריך לספר לכולם. חנה חייכה וצחקה ושרה, אבל כאב נוראי היה שרוי בלבבה, וכל השנים האלה רק הוא גדל וגדל. הרמת שנות עקרותה הלכה וגבהה ב-A, והתקווה הלכה וגבעה ב-I. וכאב אדיר נוראי, אני רוצה תינוק, אני רוצה להיות אמא, מילא את הלב שלה. אז היא חזקה, איזה חזקה חנה, איזה חזקה, איזה צדיקה. היא לא נותנת לחולשות לשבור אותה, אז היא תמיד מצליחה לחייך. והיא תמיד מצליחה לראות את הטוב, אבל בפנים החור השחור הולך וגדל. הולך וגדל, הולך וגדל, ומי שיודע להסתכל על הפנים, רואה פנים של זעם. גם אתם רואות את זה, אתם יודעות? אם למישהו יש כאב גדול בלב, אז אתם רואות את זה בפנים, אתם אפילו לא מבינות את זה. אם אתם רואות מישהו שכאב גדול בלב שלו, אז אפילו הוא מתאמץ ומחייך, משהו בכאב, בפנים שלו מקרין כאב. למה קוראים לפנים פנים? אתם יודעות למה? זה מלשון פנים. יש איזה עיגול קטן, אתם רואות, כף היד שלי מזכירה את כולו. יש איזה עיגול קטן שדרכו אני מזהה את העולם. העיניים, האוזניים, הנחיריים, הלשון, הכל ממוקם פה. אבל דרכו העולם מזהה אותי. זה המקום שבשביל לדעת לחדור אל הפנימיות שלי, מסתכלים בי בפנים, תסתכל לי בעיניים, ככה אנחנו רואים. זה מטאפורה כזאת. אז יש אנשים שבת שהם מאוד חיצוני, זה מה שהם רואים. מחייכים, לא מחייכים. אבל אתם יודעות, יש תלמידי החיים גדולים, ככה כתוב בשבחי הארי. ללכת לצדיק לבקש ברכה זה לא פשוט, כי יש כאלה שרואים הכל. הכל הכל, הם רואים בדיוק את העולמות הנפשיים, הרוחניים, הפנימיים. וגם מי שלא יודע שהוא רואה, אז שפת הגוף שלו מבינה, הוא לא מבין למה. רק כשרואים כאב, מרגישים הרגשה לא נוחה. מרגישים משהו לא נעים. מרגישים פנים של זעם. איזה מתח, איזה אכזבה, איזה צער עמוק. קורן, בלי שאף אחד יכול להסביר את זה. לא, אף אחד, אבל קשה להסביר את זה. וזה קשה, זה משאיר בך הרגשה לא טובה. זה מרגיש... אז חנה נושאת את צער השתיקה כל השנים. היא לא מוכנה אפילו לספר לעצמה, כי היא צדיקה, היא חזקה. בשביל להיות צדיקה, את לא יכולה להיכנע לכל גחמה ולכל תאווה ולכל שטות. אני רוצה, אז מה אם את רוצה? כשאת אומרת אני, למה את מתכוונת? בא לי. בסדר, אם את רוצה לעשות מה שבא לי, זכותך לעשות מה שבא לך. אבל דברים נצחיים וגדולים מדי לא יצמחו שם. את יכולה להיות עסוקה באוסף חוויות קטנות. זכותך, כמו שאומרים בעברית, אבל בלשון חז"ל אומרים זכותך זה... אם את יכולה לקחת עצמך למקומות כאלה שבהם את חזקה, קשה לך, אז מה אם קשה לך? שעמם לך, אז מה אם קשה לך? את צריכה, את תחליטי איך החיים שלך יראו, מה שבא לך, מה שכיף לך, או מה שאמיתי לך. ואם זה אמיתי לך, לפעמים האמת הזאת קשה, אבל אם זה אמיתי לך, אז תמצאי את הכוחות לעשות את זה ובשמחה. כל מי שרוצה להיות משמעותי, אז הוא מוכן לשלם מחירים, אפילו באוניברסיטה, נכון, את רוצה להוציא ציון גבוה פסיכומטרי. אז את צריכה לוותר על הרבה דברים, את לא יכולה לעשות מה שבא לך, בא לי עכשיו לישון, בא לי רוצה, אז תקבלי ציון בהתאם. גם בעולמות הקטנים, גם בשביל לעשות פה בעולם הזה משהו משמעותי, את צריכה להיות עם משמעת עצמית גבוהה. צריכה לדעת לשלוט בעצמך. צריכה לדעת לדכא כל מיני דחפים. על אחת כמה וכמה, מי שרוצה להגיע לפסגות כמו חנה. אז קשה לה, קשה לה, בחרת להיות חנה. בחרת להיות נשמת האומה. אז אלוקים החליט שלא ילך בן. זה היום ונורא, זה כואב, תהי חזקה. תהי חזקה, תקבלי איסורים באהבה, תגידי גם זו לטובה, תגידי. מה, אלוקים עובד אצלך? מה, הוא חייב לך משהו? מה, את יותר חכמה אמת? אז זכותך להתפלל, זה מה שחנה חשבה, אתם זוכרות? ככה סיימנו. אלוקים כן רוצה שחנה תתפלל. הוא מאוד רוצה שחנה תתפלל. ככה המדרש אומר. מפני מה בעלי בתים שבישראל הם עקרים? המדרש ענה תשובה מפחידה, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. הפוך על הפוך על הפוך, נכון? מה הפוך על הפוך? שלחנה יש בעיה. או לך יש בעיה, או לי יש בעיה. שכולם פה יהיו בריאים בעזרת השם. יש לי בעיה, אז אני מתפלל כדי לפתור את הבעיה, נכון? הפוך על הפוך על הפוך. מה הפוך על הפוך? הבעיה היא שאני לא מתפלל. וכדי שאני אתפלל, אלוקים ייצר לי בעיה. הבעיה היא רק האמצעי. הבעיה היא המנוף שיזעזע אותי ויגרום לי להתפלל. אני לא מתפלל בשביל לפתור את הבעיה. הבעיה קיימת בשביל להתפלל. אלוקים רוצה שחנה תתפלל. התפילה של חנה זה הדבר הכל כך כל כך כל כך חשוב. חנה לעולם לא הייתה מגיעה לתפילה הזאת אם לא הייתה הכרה. אז יש פה איזה מלכודת, נכון? מלכות פנימי. משום שחנה לא תתפלל. למה לא תתפלל? כי היא חושבת שזה קטן. היא חושבת שזה פרטי. היא חושבת שזה חולף. היא רוצה לחיות הנצח. אבל זה בדיוק הפוך. אלוקים רוצה שחנה תתפלל. זאת אומרת, אלוקים רוצה את חנה. למה אלוקים רוצה את התפילה של חנה? כי התפילה של חנה תוליד נשמה ענקית בעולם. התפילה של חנה תגרום לשמואל הנביא להופיע בעולם. בלי שחנה תתפלל, הנביא הזה לא יופיע. ואם חנה לא תהיה הכרה עם הכאב הזה, לא ישקום מלבבה, אז היא לא תדע. יש פה איזו סתירה, נכון? בין מה שחנה חושבת לבין מה שאלוקים חושב. והשאלה הגדולה היא מתי אנחנו אומרים את זה? מתי? מתי הבעיות שלנו הן בעיות שאנחנו צריכים להיות חזקים ולנשוך שיניים ולהתגבר ולא להטריד לא את עצמנו וגם לא את אלוקים בזה? ומתי זה בדיוק הפוך? מתי הבעיות שלנו הן כי אלוקים התאווה לתפילתנו? מתי הבעיות שלנו הן בעיות שאלוקים מצפה לתפילה, וכשאת חזקה ומנסה להיות צדיקה, אז כאילו במרכאות את מאכזבת אלוקים שמתאווה לתפילתך, מתי? זו שאלה לא פשוטה, נכון? שאלה לא פשוטה, מתי זה סתם שטויות? את יכולה להניח שאיפהים אנשים עסוקים בשטויות? שמעת פעם על מי שעסוקה בשטויות? לא יצא לך, אבל בכל אופן כנראה שיש כמה, נכון? יש אנשים שלהוטים ומוטרדים שהם יהיו חייבים לככה וככה. שטויות, נכון? הגמרא אומרת, גנבה אפו מחתרת רחמן הקריה. אתם יודעת מה זה בעברית? נשמע דומה. שכשגנב באמצע ביצוע שוד, אז הוא מתפלל לאלוקים, תעשה שאני אצליח לפרוץ את הכספת. אז אני לא בטוח שהייתי מעצים את התפילה הזאת ויוצא, שם אותו על עמוד, הייתי שם את הגנב הזה על עמוד, אבל לא על העמוד הזה. לא הייתי רואה במודל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתו של הגנב, ולכן כל... יש תפילות שהן שטויות, יש תפילות שהן טיפשיות, יש תפילות שהן ביזיוניות, יש תפילות שאני רוצה שלמישהו יהיה רע, יש תפילות שעסוקות באגו הקטן והנמוך והמכוער שלי. תעשה שכך, למה שעשה כשכך? זה ירוס את הכל אם זה יהיה ככה. זו שאלה מאוד גדולה, מתי אני מתפלל כי השם רוצה שאני אתפלל? ומתי הרצון שלי הוא רצון שלא חשוב, תלוי באיזה מדרגה את כמובן. אבל חנה, מי חושב שחנה לא צריכה להתפלל? מי חושב? בפסוקים. בפסוקים. חנה חושבת שהיא לא צריכה להתפלל. ואלקנה חושב. ואלי, נכון? כשאלי רואה אותה מתפלל, אתם זוכרות מה הוא אומר לה? אין לכם את התנך. עד מתי תשתכרין, אסירי עינך מעלייך. הוא נכנס בה בקסח. אלי הכהן הגדול, יש לו רוח הקודש. עומד במשכן, זה יותר קדוש מהכותל בהרבה, אתם יודעים? הוא רואה את חנה, הצדיקה הזאת, בוכה ומתפלט את התפילה הכי גדולה בהיסטוריה אולי. הוא עומד צמוד למעמד אילאי וקדוש, שדורות עולם ילמדו אותו, והוא מפספס את הכל, ככה זה נראה, נכון? הוא מפספס את הכל. הוא חושב שהיא אלכוהוליסטית. הוא חושב שהיא לקחה מנה, זה מה שהוא חושב. הוא לא מתלבט, אין לו ספקות. הוא לא אומר אולי היא בוכה מעלה ואולי היא שיקורה. הוא חותך אותה באמצע, מה אכפת לך לחכות 10 דקות שהיא תגמור? מה אכפת לך? תן לה, מה, אולי היא כן מתפעלת מהלב, אולי זה משהו חשוב. הוא גם מכיר אותה, הוא מכיר אותה ואת בעלה הרבה שנים, אתה יודע שהיא יקרה. מה אתה נכנס? הוא נכנס בה, הוא חותך אותה, הכהן הגדול. במשכן. 20 שנה היא חושבת שהיא לא צריכה להתפלל. היום היא חושבת שהיא כן צריכה להתפלל. למה? כן, זה השאלות שאנחנו שואלים. איך נדע? מה חנה לימדה אותה? אבל זה לא רק תפילה, זה כל עבודת השם, נכון? יש תפיסה כזאת שכל עבודת השם היא קרה ומהותה היא מה? תקחי טיפקס ותעשי על עצמך קו כזה גדול. תמחקי את עצמך. יש תפיסה בסיסית כזאת בבית מדרש, בבתי המדרש, שמה? שאם את רוצה להיות צדיקה, מה זה צדיקה? צדיקה זה מי שמתעלמת מהחיים שלה, מי שלא עסוקה בעצמה. מה זה להיות כללי? מה זה להיות אידיאליסטי? מה זה להיות בעלת חסד? שימי את עצמך בצד. מה זה חשוב מי את? טוב לך, לא טוב לך, נעים לך, לא... מה זה חשוב? לא חשוב. זה לא איזו המצאה מוזרה שלהם. זו המצאה מוזרה שכולנו נמצאים בה. בוודאי. זה בכלל נראה המצאה מוזרה. בוודאי, מה זה צדיק? צדיק זה אחד שעושה קריירה? צדיק זה אחד ש... ראיתי עכשיו ביטוי, הנדסת שינה. אתם יודעות מה זה הנדסת שינה? לא שמעתם? תלכו להוציא בזה תואר שני. הוא לא הולך לישון סתם, הוא מדגם. יש לו איזה מזרון כזה, וקרית כזאת, וזווית כזאת. זה אירוע. זו שמיכה שהוא בדק בכמה אתרים, והמליצו לו חברים. זה כמובן בשביל שיקום בשמחה לסדר בוקר, חלילה, לא בשביל אבלי העולם הזה. אבל זה אירוע דרמטי, הוא הולך לישון. מה זה? איזה נעליים, איזה תרמיל, איזה מברש שיניים, זה הכל קיומי. אדם שיתחפר כל הזמן בתוך התחושות שלו והרגשות שלו. אז הוא לא יגיע רחוק בשום תחום, בטח לא בקודש. ככה נראה לנו, וזה בטוח שזה נכון, מה השאלה בכלל. כן. התפילה מה? אין תשובה. בינתיים אנחנו בוחרים ביחד עם חנה. אני עושה חזרה. לא חידשתי עד עכשיו משהו, נכון? זה חזרה על... אני לא זוכר בדיוק מה אמרתי באלול, אני אף אחד לא אומר בדיוק אותו דבר. אבל פחות או יותר אנחנו נכנסים לשם, אז זו שאלה גדולה, שאלה גדולה. שאלה איך הקודש מביט על העולם הזה בכלל. הקודש מביט על העולם הזה. אמרתי לכם, יש כאלה שהם פוסט-ציונים, נכון? פוסט-מודרניים. מה זה פוסט, מה זה מודרניות? היה תקופה של מודרניות, שהייתה התלהבות, וחשבנו שהשכל והמדע והנאורות יפתרו את הכל, ועכשיו יש פוסט-מודרניות, זה עזב, לא חשבת, יאללה. כל המדע והקדמה רק עשו את העולם הזה רע יותר, קומוניזם ונאציזם, אז זה... לא, לא, לא הלכנו לשום מקום. אז יש כאלה שהם לא פוסט-ציונים ולא פוסט-מודרניים. הם מעולם לא היו מודרניים, מעולם לא ציונים. מי? מי? אני שאלתי ראשון. מי אלה שהם לא פוסט-ציונים ולא פוסט-מודרניים? כי מעולם לא היו מודרניים וציונים. הם מעולם לא קיוו למשהו מהעולם הזה. מי? יש סוג של דתיים כאלה, נכון? אני בכוונה לא משתמש במילים כאלה, כי אני לא רוצה להפוך את זה למשהו... מהעיתון. אבל אני הבנתי מה... אולי זה דברים חשובים, אני יודע. חתך לי את החוטה. כן, אמרת. אמרת חרדים, ואמרת שאני לא רוצה להגיד את זה. כן, ציונות. בן גוריון. סתם הכל. בלבולים של העולם הזה, כן, מאוד פוסט-מודרני. הם לא התייאשו, כי מעולם לא ציפו לשום דבר. הם לא נשחקו, כי מעולם לא פיתחו ציפיות. אוי, למה זה? הבלי עולם הזה. הבלי עולם הזה. קשקש שגם יבלי העולם הזה. למה הם בזים, אלה שאומרים יבלי העולם הזה? למה הם בזים? בעיקר לצרכים של עצמם הם בזים, אם הם רציניים. הם גיבורים והם חזקים והם צדיקים. קשה להם, רעב להם, עייף להם, עצוב להם. תהיה חזק! יש מקום אחד שבו כתוב מה אלוקים רוצה. איפה זה? בתורה. בשורן הוא כתוב מה אלוקים רוצה. כל השאר יגידו אנשים האלה מה? לא מעניין. לא מעניין. פעם את מתלהבת, אחרי זאת אומרת איזה טמבלית שהייתי. פעם את שמחה, אחרי זאת אומרת איזה תינוקת. מה שמחתי, צריכה לפקוט. מוח של בני אדם, זה משהו חולף. פעם היית קומוניסטית, אחרי זאת פמיניסטית, אחרי זאת רדיקלית, אחרי זאת... מה בסדר, מתלהבים כולם. הכל רעש וצפצופים יעבור להם. יש דבר אחד מוחלט, נצחי, טוטלי, יש דבר אחד אלוקי בעולם, זה שולחן ערוך. זהו. אז באים הרבה יהודים טובים במשך כל הדורות, ומה? והם מוחקים את עצמם בשביל שולחן ערוך. כי מה שמעל אותם זה לפעות הנשמה, את האלוקות. הם רוצים להיות צדיקים וקדושים, וחיים רק את השולחן ערוך. אז מה שכתוב בשולחן ערוך הם התפללו. מה שלא כתוב בשולחן ערוך הם לא התפללו. כן, שאלתך. כן, זה היה מקובל, בטח שם. בגלל שאלי עומד מול חנה. אם אלי היה עומד לידי, הוא לא היה מתפלא. בטח מקובל, אמרתי, ליד מי אנחנו עומדים פה? חנה זה לא סתם בחורה נחמדה שבאה לה להתפלל. חנה היא אחת מהדמויות גדולות ההוד שהיו בהיסטוריה הישראלית אי פעם, שהיו ושיהיו. אלי יודע איזה אישה ענקית, גדולה. מה הפירוש שלי? אף אחד לא ידע מי זאת חנה. לא היה לה בלוג, אתם יודעים, היא לא הייתה מצייצת בטוויטר? ממש לא. לא היו מזמין אותה לתוכניות אירוח ולא היה לה טור באף עיתון. היא לא הייתה אשת יחסי ציבור. היא הייתה אימא, אבל אנשי הקודש בעם ישראל ידעו מי. ידעו שהיא המלכה האמיתית של עם ישראל. ידעו, מי שהכיר אותה, הכיר אותה, מי שנפגש אותה, ידע שהוא פגש את הזריחה עכשיו, וזהו. עם כל הכאב שהיא הקרינה, היא בוודאי הקרינה אהבה גדולה ואמונה אינסופית ושמחה גדולה וקדושה. זה מדבק מי שנמצא במעגל הזה. אז אם מישהי רגילה בוכה, הרבה בוכים. תלכו לכותל, תפתחו את הפתקים, חס וחלילה. אבל אם תפתחו את הפתקים, מה כתוב שם? מה כתוב שם? בוודאי שבקשות. איזה בקשות? אחוז גבוה מהבקשות, כך סיפרו לי המספרים, קשור איכשהו למפעל הפיס. ככה הבדיחות לפחות מספרות, אני יודע מה. בסדר, את אומרת מה? יש הרבה שכם לכל, ונפלו על הסטכן. או עכשיו יש בחירות, שמעתם שיש בחירות? כן, אני מניח שהולכים לכותל, הנבחרים, הם מבקשים מהם, הקדוש ברוך הוא שיעזור להם, תקן על המלכות שדי. דרך זה שהם יזכו בבחירות יכולים. האם כדאי שיזכו בבחירות, לא כדאי שיזכו בבחירות? אנשים עסוקים בכותל, לא יגעם, לא שאלתי. לא בטוח שהם משתוקקים רק ורק להופעת דבר השם בתארתו. והשקקת נשמת אומה והשבת נשת ישראל לאישה הראשון. לא בטוח שזה רק מה שמעסיק את האנשים בכותל. עוד שבכותל הם מתעסקים בעובר בשב שלהם, בדברים, לא דברים רעים, גם פעל הפרס זה לא דבר רע. אבל לאו דווקא בדברים גדולים. אלי יודע שזאת חנה. אלקנה יודע שזאת חנה. ומחנה הם מצפים למשהו אחר. אבל את חנה, זה מה שחזל אומרים אלקנה אומר לה. הלו, את לא סתם אחת, את חנה. את שרה ורבקה ורחל אימנו את. אל תעמדי את זה. קשה, אני יודע שקשה, אומר אלקנה, אני יודע שקשה. אבל את חנה, אל תשכחי. יש לנו סיבוב אחד פה בעולם הזה, אתם יודעות? בואו נעשה אותו בגדול, בעולם הזה, בעזרת השם. כמה יש לכם פה? 120 שנה? יאללה. ניקח אותו בגדול, ואחרי זה נחזור לעולמות יותר נחמדים. נעבוד בגדול, נזכור מה אנחנו, למה הגענו לפה, ולא נקבור את הנשמה שם בתוך השטויות של הבייגלח של העולם הזה, אני יודע מה. הדבר שהכי ילהיב אותנו זה איזה פרוזן יוגורט אכלנו שבוע שעבר, ו... איזה פלאפון קנינו לפני שבועיים. זה אפשר לבזבז את החיים האלה, אפשר למרוח אותם. אפשר להיות עסוקים בצעקה האחרונה, נכון? אפשר לראות את מדורי הרכילויות. אבל חנה לא שמה, חנה באחת אנשים הבודדים שעליהם העולם עומד. אז הוא אומר לה, תישארי שם, אל תיפלי. מי ניסתה להפיל את חנה כל הזמן? פנינה, פנינה היא טובה. ופנינה אומרת לחנה, תתפללי, חנה, תתפללי, תתפללי. אבל חנה לא מסכימה. ופנינה לאט לאט הולכת ועושה דברים שהיא לא הייתה מאמינה על עצמה, ואין לה ברירה. היא אומרת, כמה שאני אכזרית לחנה, זה כלום לעומת איך שחנה אכזרית לעצמה. ולכן, וכי עשת הצרתה גם כעס בעבור ערימה, כן. פנינה אומרת, אין לי ברירה, היא עושה את המוות לעצמה. זה לא מכון פועה, וזה לא איזה חידוש רפואי. תתפללי, מה שהשם ייתן לך ילד, תתפללי. פנינה אומרת. אבל חנה לא נשברת. בהתחלה פנינה ישבה איתה ודיברה איתה, והלכה איתה לטיול, וישבה איתה לכוס קפה, והסבירה לה. זה לא לקח. בלית ברירה אחת, פנינה לשם שמיים, חזל אומר שזה לשם שמיים. היא הרשתה לעצמה ללכת ממקומות נוראים, אבל היא אמרה, כמה שאני אכזרית, זה מה יש. אז היא התעללה בה, התעללה בה ואומרה, אולי אני אגרום לכאב להיות כזה גדול, שבסוף היא תשבור את הפרינציפים המטופשים שלה, ותתפלל. פנינה היא בעד. לא, אל תדאגו, פנינה היא טעתה טעות קשה, היא גם שימה זכרים כבדים. בכלל לא הדרך לעשות חסד, להיות אכזרים למישהו כדי שיבינו את האמת. אבל כן, אנחנו רוצים להתפעל בגדול, והתשובה שלנו זה לא חנה תפתחי סידור ותבקי. איך חנה מתפללת שהיא תהיה לבן ונשארת גדולה ונשארת כללית ונשארת אלוקית, והיא לא נשברת ובורחת לאגו שלה. אז לכן, לי היה פירוש אחד שהיא שתתה משהו, שהיא קורה. כן. למה צריך חיסרון להתפלל?
כאילו,
אמרת שזה כאילו, כאילו, כאילו,
מה
את נשברת? כאילו, איך את מתפללת? אז כל כך גודל,
כאילו,
למה את מבקשת משהו, אבל...
אבל זה בדיוק גודל, לבקש
מהריבונו
של עולם משהו, כאילו...
מה לבקש
ממנו
בסקוויטים? לא, אני מבקשת
הדבר הכי מהות
של האישה,
כאילו, רוצה להביא
המשך לעולם, הוא
רוצה להביא
את שם השם המשך שלה. נראה לך. אבל היא לא רוצה לעשות מה שנראה לך, מכילה. עם כל הכבוד, יש לה הרבה כבוד אלייך. היא רוצה לעשות מה שנראה לאלוקים.
מה, וזה לא רצון של אלוקים?
מי אמר?
אמרנו, ברור, ברור. אמרנו, תגדילו, כאילו זה הדרך להגדיל את שם השם בעולם, תביאו עוד אנשים שעבדו אותי. אני כאילו, אני לא מצליחה להבין למה, כאילו...
יש פמיניסטיות שחושבות שהשם אומר לנו להיות פמיניסטיות. יש כאלה שחושבים שהשם רוצה שנקים מדינה פלסטינית. כל אחד יחליט לבד מה השם רוצה?
לא, זה רשום.
מה רשום? יש שולחן ארוך, אדם מה שולחן ארוך?
קצת.
שם? את יודעת הרבה, לא קצת. בשולחן ארוך כתוב מה אלוקים רוצה. ומה כתוב בשולחן ארוך על פור? שבנות לא חייבות, אתם יודעות? ככה נפסק בהלכה בשולחן ארוך. מה זה נפסק בהלכה? אמוראים, תנאים, גאונים, ראשונים. אישה לא חייבת בפור. זה מה שזה אומר, מה זה מה זה אומר?
זה חייב
בפור? לא יהיה. אלא אם כן אישה תעשה את זה, למרות שהיא לא חייבת. לא חייבת, יש הרבה דברים שלא חייבים. יש דברים שנראה לך רציני, אני מסכים אתכם שלא הייתה, לא היה פה אף אחד בעולם הזה, אם אמא שלא הייתה מסכימה ללדת אותו. אבל אם אנחנו רוצים לעשות מה שנראה לנו, מה שמענו בשיעורים, מה שמתאים לנו. אבל זה לא כתוב בתורה. אצל חרדים אומרים, מי אמר, יש הוכחה מהתורה שצריך עם שטיימל. אתם יודעות מה זה שטיימל? אתם מכירות את הצליל, נכון? זה משהו ביידיש. זה כובע כזה של חרדים, שטיימל. אז איפה, איך יודעים מהתורה שהולכים עם שטיימל? כתוב, אתם יודעות ההוכחה, נכון? כתוב, הילך אברהם. תגידי, נראה לך שהוא הלך בלי שטיימל? אין מצב. רק שאומרים את זה לכם זה מצחיק. אבל זה, אני יכול לתת שיעורים מאוד מאוד יפים למה זה המהות של האישה להיות אימא. נורא יפה. אבל אנחנו לא רוצים לעשות דברים בגלל שנתתי לכם שיעורים, אלא בגלל שאלוקים אמר. וזה כבר סיפור אחר לגמרי. סיפור אחר לגמרי. פעם אחת התקשרה אל האישה, היא אמרה לי, אני מתחתנת עוד חודש, וקשה לי מאוד לשים כיסוי ראש. זה משגע אותי, ושמעתי שיש לך שיעורים שמסבירים מאוד טוב, ומקשה שאני אשלח לך את השיעורים האלה, ואז אולי זה שכנע אותה, והיא תצטרך לשים כיסוי ראש. אז לא הסכמתי. למה לא הסכמתי? כי לא רוצה שתשים כיסוי ראש בגלל ששמע שיעורים שלי. אני צריכה לשים כיסוי ראש כי מאמינה באלוקים. אפשר, אחרי שאנחנו מאמינים באלוקים, אפשר, אחרי שאנחנו עושים, גם לשמוע. אפשר להעמיק את זה, לברר את זה. אבל אם אתה עושה בגלל השכנועים שלי, אז היא גירשה את אלוקים מהתמונה. אז איפה כתוב שבשולחן ארוך, איפה כתוב בשולחן ארוך שאלוקים מחייב אותך שיהיה לך מה? זה הדבר הכי טבעי בעולם. נכון, זה הדבר הכי יפה בעולם, נכון. זה הדבר הכי נשגב בעולם. מי אמר שאלוקים רוצה שיהיה לך בן? מי אמר? מי אמר? נראה לך? בסדר, אז תעשי מה שנראה לך. אם את לא רוצה להיות איפה שנראה לך, לפעמים אלוקים אומר דברים שקשה לשמוע, אתם יודעות את זה. לא תמיד התורה נחמדה, אתם יודעות את זה. לא תמיד היא קלה. לא תמיד היא מצחיקה. ברוב המקרים כן, בהחלט. תרחי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. אבל יכול להיות שהתורה תגיד לך דבר שמאוד מאוד מאוד יכאב לך. זה יכול להיות. לא שמעתם את זה? בטח שמעתם את זה. התורה לא עובד במשרד הכיף שלך. היא לא מסדרת לך אטרקציות החופש הגדול. היא נחמדה ונעימה ומשמחת וחיי תורה בונים בתים וקהילות מקסימות, יפהפיות, אהובות. אבל לפעמים זה קשה. ואלוקים גזר שלחנה לא יהיה בן. אז היא מקבלת את זה באהבה. היא יחידה, יחידה, מותר לנו לבקש. זה מה שפנינה אומרת, אז הוא לא גזר, תתפעלינו, אז מה? זה לא עבירה בטוח. אבל חנה לא רוצה להיות שם. ואלקנה מבואה כשהיא בוכה, כשהיא בוכה. כי אם היא תבכה כבר, זאת אומרת, היא נותנת מקום לכאב. אם היא נותנת מקום לכאב, אז תתפלל בסוף. זה ברור. כן. נכון. לא, אני לא חושב. אני חושב שאם פנינה הייתה מצליחה, הייתה הורגת את חנה. משום כשאני אומר להתפלל, זה לא ללחוץ על הכפתור. להתפלל זה מדרגה של חיבור אלוקים. אם פנינה הייתה מצליחה, היא הייתה גורמת לחנה להיות אימא, אבל אימא לילד אחר לגמרי. משום שהתפקיד שלך בתור אימא, את לא גוף ביולוגי מכונה שדרכה מתפתחים עוברים ויוצאים החוצה. התפקיד שלך כאימא, מבחינה גופנית, את בוודאי שצריך אותך, את הגוף שלך. אבל צריך בעיקר את הלב שלך, ואת הנפש שלך, את הגעגוע שלך, ואת התפילות שלך. ואיזה ילד יוולד לך, כן, כנראה יהיה לזה קשר לגנים שלך, לגובה שלך, לצבע העיניים שלך. ולחוש הומור שלך זה בגנים, אבל בטח שהבן שלך יבטא את מדרגת עבודת השם שלך. ובטח שהנשמה, הגוף של הבן שלך, מושפע מאוד מהגוף שלך. הנשמה שתישתל בילד הזה, היא מושפעת מאוד מאיזה נשמה יש לך. ואם פנינה הייתה מצליחה לשבור את חנה ולהגיד לה, יאללה, תהי קטנה רגע, אז היא הייתה מקבלת בן, אבל אף אחד לא מספר עליו בתנך. הוא יכול להיות נחמד, בסדר. אבל הפרק שלנו עכשיו זה פרק הקדמה, זה פרק מבוא. למה? לכל ספר שמואל. כל המעבר המדהים הזה, הענק הזה, שעם ישראל עושה מספר שופטים בבית המקדש, זה בזכות תפילת חנה. תפילת חנה יוצרת מפגש אחר לגמרי עם אלוקים. תפילת חנה, אף אחד לא ידע עליה. לא הכירו את חנה. מי כותב? אם עיתונאים היו כותבים, אני מבטיח לכם שלמחרת לא הייתה אף כותרת, לא ראשית ולא בעמוד 16. חנה התפעלה במשכן שלו, מי ידע את זה בכלל? איזה אישה בכתה במשכן, בסדר, מה קרה? זה משעמם, זה לא דרמטי, זה לא קריטי. אבל מי כותב את מה שאתם קוראות עכשיו? נביא כותב. אז נביא חלק גדול מהכותרות המרישות לא כותב בתנך, אבל את מה שבאמת חשוב הוא כן כותב בתנך. אם פנינה הייתה מצליחה לשבור את חנה, אז לא היה את ספר שמואל, לא היה.
אז גם ההדרכה של אלקנה, כאילו יכול להיות חנה? שאומר
לה, אל תבקיע, אל תלומה, כאילו... תראה, אנחנו לא במבחן אמריקאי, אנחנו לומדים עכשיו ספר תנך. ספר תנך זה להיפגש עם האמת דרך החיים. זה לא ספר הלכה. ספר הלכה זה מה נכון ומה לא נכון. וכשאנחנו לומדים עכשיו סיפור בתנך, אנחנו לומדים גם איך בונים את האמת הזאת. זה לא מי צודק ומה לא צודק. זה את הדרך שחנה עוברת גם אנחנו צריכים לעבור. אנחנו התחלנו בזה שחנה ואלקנה באותו מקום, 20 שנה באותו מקום. עכשיו חנה עשה איזה תנועה. אבל מהמקום הגדול הזה שהביא את חנה לפסגה, שממנה היא עושה את התנועה, שכל כך מעניין אותנו, שם אלקנה היה, ושם הרב שלהם, אליזה הרב שלהם, שם גם הם היו. אני לא בא להגיד לאלי שהוא לא נכון ולאלקנה שהוא לא נכון. הם נכונים, זאת אומרת, תחילת הדרך חייבת להיות אלי ואלקנה. תחילת הדרך זה ההחלטה שלך להיות חזקה. כשמישהי רוצה להיות שייכת איכשהו לקודש, אז האמירה הראשונה, אני חזקה. אני לא עכשיו מה שבא לי ומה שמתחשק עם הבטף שלי. אם את רוצה להיות קצת אידיאליסטית וקצת לחיות חיים מרוממים ותוארים, את רוצה להזיז את עם ישראל ולתקן את העולם, רוצה להיות שייכת לקודש, אז את מוכנה להקריב קורבנות. כך קוראים לזה, להקריב קורבנות. אתם מקריבות הרבה קורבנות. אתם לבושות קצת ארוך ביום שחם לכם. אתם יכולות להגיד איזה בעס החמי. אתם יכולה להגיד, אני מקריבה קורבן. אני מקריבה קורבן על המזבח האלוקי בנשמה שלי בשבילך. כל מה שקשה לך, ואת בכל אופן לא תוסה, אז את מקריבה קורבן. את אומרת, אני לא רוצה להיות רק בשר. אם אני רוצה להיות רק בשר, אז תעשי מה שכיף לבשר הזה. כל פעם שאת בוחרת להיות גם נשמה, אז את משלמת מחירים. את בוחרת לשלם מחירים, גם אפילו לא מבחינת. איך את יודעת שמשהו יקר לך? מה פירוש המילה יקר? אתם יודעות מה פירוש? אתם יכולות להסביר את המילה יקר? יקר זה מחיר גבוה, זה פירוש המילה יקר. אז תחליטי מה יקר לך. מה יקר לך? זה מה שאת מוכנה לשלם בשביל מחיר גבוה. לא חייבים, אם זה בא בחינם זה בסדר. אבל יקר פירושו של דבר שאני מוכנה, כן. אם זה עולה מיליון דולר, את מוכנה לשלם מיליון דולר, במיליון דולר האלה הייתי יכולה לעשות דברים אחרים. את חושבת שזה מספיק יקר בשביל לשלם בשבילו מיליון דולר. אז בוודאי שמתחילים כמו שחנה התחילה. אני מנסה להגיע איך חנה מגיעה לעיסוק בעולם הפרטי שלה, בזה שהיא רוצה להיות אימא, בלי לאבד את הקשר לאלוקים, לא לא בלי לאבד, איך מתוך הכלליות שלה, הפרטיות שלה נהיית אחרת לגמרי. זה בעצם מה שאנחנו מנסים להבין פה בסוגיה שלנו, בסדר? אז עד פה חזרה הייתה? יש לנו עוד 5 דקות. להמשיך, אני מקווה שבשיעור הבא אני צריך לעשות חזרה. אז איך חנה שברה את זה? איך חנה משתחררת מהמעגל הזה? כי בזכות חנה גם אנחנו יודעים שהעולם הפרטי שלנו... כן. על עצמה. על צרות של אחרים יכול להיות שהיא בכתה בלי סוף.
בכל מקרה, רוצה לילד אוהב
פרטי. למה את
חושבת?
אבל המדרש אומר שאלוקים מתאווה שחנה תתפלל. את חושבת ששמואל הוא משהו פרטי? זה מה שאנחנו מנסים להבין, כן. זה מה שחנה הולכת לחדש בעולם, כן. יש מצב שאת פוגשת אלוקים לא דרך השולחן ערוך, כן. עד חנה פגשו את אלוקים רק דרך השולחן ערוך. וחנה מלמד אותנו איך לפגוש את אלוקים גם מה? גם בתוך הלב שלך. גם עכשיו אנחנו פוגשים את אלוקים בתוך הלב, בסדר? השולחן ערוך אומר ששבת זה יום גדול. ויכול להיות שאני מתחבר לזה, זאת אומרת, וואו, איך אני אוהבת את שבת. יש התאמה בין השולחן ערוך לבין הלב שלך, בסדר? השולחן ערוך אומר, קבל את אביך ואת אמך, יכול להיות שאת מוכברת לזה חזק מאוד. צריכים את הלב גם, גם אם אנחנו מוכנים לעשות, הלב בטח הוא שותף פעיל. אנחנו לא מיובשים, אנחנו לא צנון מיובש, עושים רק מה שכתוב. אנחנו מחוברים ברגש, נכון, בלב, בהזדהות, רוקדים, שמחים, לא רק מה כתוב. אנחנו מדברים עכשיו על משהו אחר. דברים שבכלל לא כתובים בשולחן ערוך. זה כתוב על לוח ליבנו. מי אמר שזה חשוב בכלל? מי אמר? מי אמר? כל כך הרבה אנשים חשבו שהמחשבות שלהם חשובות. בסוף דבר זה שטויות. מי אמר? חנה אמרה. איך חנה הגיעה לזה? אז בואו נעבוד איתה, בסדר? אז חנה לא התפללה, נכון? אנחנו מדברים הרבה על תפילת חנה? אבל תסתכלו בפסוקים, לא כתוב שהתפללה. מה כתוב? מישהי פה תצטרך להקריא, כי אני נטול ספר. אל תביאו לי, תודה. בסוף אנחנו עכשיו. מה? נכון, אבל היא בטח שהתפללה. אבל תסתכלי על הפסוקים, אל תקשי עליי. קודם כל, תהי בפסוקים. ואתה קום חנה אחרי האוכלה בשבילו ואחרי שתו. נכון, אמרנו, זה האוכלה בלי מפיק, אי, זוכרות? מישהי? זוכרת? מתנדבת? אין קול ואין עונה. אבל היא הייתה שאלה קודם. דיברנו אחרי אכלה ושתו, נכון? מפיקה, אתם לא זוכרות? כן, יש משהו? מתנדבת אחת? תעשי זה כאילו, שאני ארגיש טוב. היא לא אכלה, וגם היא אכלה זה לא עניין אותה האוכל, זה רק צייר אותה עוד יותר. והיא מרת נפש. נו, תקריאו לי. והיא מרת נפש. ואתה קום חונה ותתפלל. כתוב את התפלל, בטח שהתפללה. ו? ובאחות יבכה, כן. ותידור נדר. עכשיו בואו נשמע מה התפילה שלה. היא לא פתחה סידור והתפללה. מה התפילה שלה? התפילה שהייתה נדר. מה כתוב בנדר? השם צבאות. ככה היא קוראת לו. אם ראות תראה בעוני אמתך. כן. ולא תשכח. ומורה לא יעלה על ראשו. מה היא באיזה התפילה? זה הניסוח, נכון? המילים, מה הטקסט של תפילת חנה? השם צבאות. אם ראו תראה, בואו נמתיך. אותני ולא תשכח, תראה ותת לעמתך. בן ומתתיב להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. היא בעצם מה עושה? מה הפירוש? תקראו את הפסוק הזה בשקט, כל אחת לעצמה. מה היא אומרת לאלוקים? היא מבקשת בן מאלוקים? לא! היא אומרת, השם בבקשה תתן לי בן? מה? מה היא מבקשת משהו בכלל? הוא לא מבקש שיזכור אותה. כן, כן מבקש, אבל זה לא מנוסח בצורת בקשה. בתור מה זה מנוסח? בתור מה זה מנוסח? עסק. עסקה. נכון? תשמע, אם אתה רוצה לי, אני נותנת לך. אם אתה...
הגיוני, לא יהיה למה...
יכול להיות שהגיוני, אבל בואו ננסה קודם כל לראות מה כתוב שם. אם אתה נותן לי בן, אני אביא לך אותו בחזרה. נכון? אם אתה תראה את העוני שלי, אם אתה תזכור אותי, תן לי בן, אני אתן לך אותו כל ימי חייו, ומורה לו על הראשו. שווה לך, נקרא לזה ככה, נכון? אם נעשה לשכנע, זה תפילה, בטוח זה תפילה, זה התפילה הכי גדולה שהייתה אי פעם בעולם. אנחנו מתפעלים לפי מה שחנה לימדה אותו. מליכות 18 זה ממנה. זה ממנה, האישה הזאת קבעה לדורות עולם, איך עם ישראל, בלי שהיא למדה בישיבה, בלי שהיא למדה את זה בגמרא, זה מהלב שלה היא לימדה אותנו. וכל עם ישראל קורא ומשתחווה לחנה, ככה עובדים את אלוקים, נכון. אבל בואו נראה מה היא אמרה, היא לא אמרה אלוקים אל כאבותינו, היא אמרה השם צבאות, אם אתה מביא לי בן, אני מסדר אותך אותו בחזרה. נכון זה התפילה? יש על זה כמה שאלות, קודם כל היא יכולה להבטיח שהבן הזה, היא באמת תיתן אותו לשם כל מחיים? בידיים שלה? בהחלטה שלה? בסמכות שלה? שלח אותו לתלמוד תורה? בגיל 5 את יכולה לעשות לילדים שלך מה שאת רוצה, את יודעת? את יכולה להלביש את הילדה שלך עם שרבול עד לפה, עם חצאית עד לרצפה. מי יראה כזאת חמודה? בגיל 15 היא כבר פחות תשאל אותך, את יודעת? בגיל 5 את יכולה לשים לו כיפה עד לפה, עם פייס כאלה חמודים, ציות בחוץ. בגיל 16, תתפעלי הרבה בקיצור, הוא כבר לא שואל אותך איך להיראות. אז חנה אומר, אני אתן אותו לשם קונים לך, מי שואל אותך? תגיד, אני אשתדל. אני אשלח אותו לחוג משניות. מי תתני אותו? מה תתני אותו? מה את תורמת אותו? הוא יעשה מה שהוא רוצה. בטח שהוא יעשה מה שהוא רוצה. יש לו בחירה חופשית. אבל זה משהו מציאה, נכון? ומורה לא יעלה על ראשו. מה זה מורה לא יעלה על ראשו? מה זה? הוא יהיה נזיר. יש מחלוקת תנאים, מה פירוש המילה, מילים לא רע לא ראשו. יש דעה אחת במשנה שאומרת שפחד, מורה זה פחד. אנחנו קודם מורה עם א', נכון? אבל יש טענה אחת שאומר שמורה על ראשו זה פחד, ויש טענה אחרת שאומר שמורה זה תער. תער, מורה עם א'. תער לא יעבור לו, זאת אומרת הוא יהיה נזיר. נכון? את שניהם חנה לא יכולה להחליט לבן שלה. אני אחליט שהוא יהיה נזיר, אני אחליט שהוא לא יתפחד. למה מי את שתחליט? יכולה לבקש מאלוקים שהוא יהיה נזיר. אבל את לא יכולה לבקש. להלכה נפסק שהוא היה נזיר. למה? כי מביאים הוכחה שהוא פחד. מתי הוא פחד? כשהשם אומר לו למשוח מלך במקום שאול, אז שמואל אומר להשם, איך אלך ושמע שאול והרגני. אז הוא פחד, נכון? מזהות, אתם איתי? עוד שתי דקות אני אשחרר אתכם. אז הוא פחד פעם, לכן לא יכול להיות שמורה זה פחד, נכון? נכון? מה כן? היא התכוונה פחד והוא פחד, נו מה קרה? כשהוא היה בן 35, הוא פחד פעם, בגלל שאמא שלי התפעלה שאני לא אפחד, מה? אבל רואים שחזל אמרו כן. חזל אומרים, אם חנה התכוונה שהוא לא יפחד, אז אין מצב שהוא היה מפחד בחיים שלו. ככה חזל מבינים. אם היא התכוונה שהוא לא מפחד, לא יכול להיות שפעם בחיים הוא פחד. תראו, אתם הולכות להיות אמהות, תיזהרו. מה שאתם תתפעלו ומה שאתם תחליטו, זה מה שיהיה הילד שלכם. איזה מקצוע יעבוד אני לא יודע, אבל איזה קרבת אלוקים תהיה לו, זה מאוד מאוד נעוץ בכם. לכן, כן, היא החליטה שיהיה נזיר, היא לא יכולה להחליט לו שיהיה נזיר. אבל אם היא החליטה שיהיה נזיר, היא תהיה נזיר. לא החליטה בגלל התסבוכים שלה, בגלל שהיא רוצה ילד שיממש את החלומות המודחקים שלה ואת הכיפוחים ואת התסכולים שלה. לא על זה, נכון? לא על זה אני מדבר. אני מדבר על משהו אמיתי, משהו הנשמה. אז היא לא מתפללת, היא מתפללת, כתוב את התפלל, אבל היא מנסה את זה בצורת עסק, בצורת עסק. זה לא כך יפה לבוא לאלוקים בעסקים, נכון? נכון? אבל בואו נמשיך. כתוב, אם רעות תראה, מה זה רעות תראה? ככה היא פותחת את המילים. השם צבקות, אם רעות תראה. מה זה אם רעות
תראה? כאילו הוא רואה עכשיו
בצרה
שלה?
אם רעות תראה. הוא רואה בכל מקרה. מה זה הכפל הזה רעות תראה? אני לא אדבר על זה עכשיו כי זה הרבה זמן, אני אסיים בדקה אחת. כתוב השם צבאות, אומרת הגמרא, הגמרא אומרת, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו להשם צבאות עד שבא הכנה וקרא לו צבאות. בסדר? המילה צבאות פה, חזל אומרים, זה הפעם הראשונה בהיסטוריה שמישהו קרא לאלוקים צבאות. לא היה קודם, בסדר? מה הפירוש המילה הצבאות? זה לא חשוב עכשיו. אבל מה הכוונה שחנה קוראת לאלוקים בשם חדש? מה הכוונה? מה זה שמות? לאלוקים יש הרבה שמות, נכון? זה מהות. גם לך יש הרבה שמות? בטח שיש לך הרבה שמות. כולם קוראים לך אותו דבר? יש כאלה חברות מהשירות לאומי קוראות לך כך. אמא שלך קוראת לך, נכון? כל אחד קורא משהו אחר. שמות מתקופות בחיים, יש שמות חיבה, יש שמות שרק חברה אחת קוראת לך, שמות שרק אחות החמודה שלך קוראת לך, שמות שרק אחות המעצבן קוראת. יש כינויים, יש כל מיני כינויים. כשעוד זכיתי לעשות מילואים, אז הם היו מתקשרים אליי מהצבא, ואז הקצין אומר, איך הוא יודע, הם היו צועקים, אבא מהצבא. אז הוא אומר, איך הם יודעים שאני מהצבא? אני כל מה מתקשר, אני אומר, אני לא אתן להם רמז שאני מהצבא. והילדים צועקים, אבא מהצבא, איך הם יודעים? איך הם יודעים? אתרוג בבית, אבא מהצבא. אתרוג זה השם שלי בצבא. בטח. יש אנשים מרים את הטלפון, אני לא מזהה אותם, אבל הם קוראים לי בשם שאני יודע שהם ילדו איתי בישיבה התיכונית ביחד. יש כאלה קוראים לי אבא. יש הרבה שמות. יש שמות חיבה, יש שמות חסרי חיבה. יש הרבה שמות. כשהייתי בשיעור א', אז היה לנו טלפון ציבורי, לא היה פלאפונים. אז מישהי התקשרה ואמרה, אני מחפשת את מוישלה. חיפשנו, לא מוישלה, אמרנו, אין פה מוישלה. יש פה מוישלה, עשינו עצמו, אין מוישלה. מה השאלה שלי? מה זה מוישלה? סוף חיפשה את הרב בלייכר, ככה קרה לו אמא שלו. אז בשבילה הוא מוישלה, מה לעשות? יש לך הרבה שמות, יש לך הרבה שמות. מה זה הרבה שמות? גם לאלוקים יש הרבה שמות, נכון? בתרגום אונקלוס, במקום שיהיה כתוב השם, מה כתוב? לא ראיתם? יוד יוד. ראיתם פעם יוד יוד? מה זה יוד יוד? כשאת רואה יוד יוד, מה את אומרת? יי, מה תגידי? יודעת מה את אומרת? זאת אומרת, אני לא יודעת. הכוונה פה שמשהו לא הוקיע, ואני לא מזהה את ההבדלים, הכל מבולבל. הכל מבולבל, למה הכל מבולבל? כי יצאנו לגלות. יצאנו לגלות, אז אנחנו לא יודעים לזהות בדיוק מה זה הוויה, ומה זה אדנות, ומה זה אלוקות, ומה זה צבאות, ומה זה כל השמות, מה זה אל, ומה זה אלוק. יש המון שמות ואנחנו משהו כזה קדוש כזה, משהו קדוש. אבל כל שם לאלוקים, מה זה? זה צורת מפגש. למי יש לך שמות? בין בני זוג יש הרבה פעמים שמות חיבה כאלה, נכון? שמות שרק הם קוראים אחד לשני. מתי את ממציאה שמות למישהו? כשיש לך איזה מערכת יחסים מאוד אינטימית, מאוד קשורה. כל שם מבטא, בטח מהות, את צודקת מהות, אבל זווית מסוימת, זווית מסוימת. יש כאלה שבשבילם את הבוסית, ויש כאלה שבשבילם את המורה, ויש כאלה שבשבילם את השכנה ממול, ויש כאלה שבשבילם את החברה הכי טובה, ויש כאלה שבשבילם את מאמלה. זה שמות שלך, שמות שלך שחושפות זוויות. וכשחנה ממציאה שם חדש לאלוקים, אז מה הכוונה? שהיא מציאה דרך חדשה להיפגש עם אלוקים, נכון? היא המציאה, היא חידשה, היא בראה בעולם דרך חדשה שעד אז אף אחד לא נפגש איתם אלוקים, נכון? אני אסיים בשאלה, כי עבר זמננו. לאן אלקנה עולה לעלות ולסבוח? עולה לעלות? תקראו בחומש, בתנ"ך. להשם צבאות. זה הרבה לפני חנה, נכון? למה חז"ל אמרו שמיום שנברא העולם עד עכשיו אף אחד לא אמר את המילה צבאות? שכבר בפסוק השני או השלישי פה בספר כתוב שלאן אלקנה עולה? להשם צבאות הוא, אפשר להגיד להשם אלוקים, נכון? למי הוא עולה? מה מניע אותו? מה דוחף אותו? מה שמתחבא בתוך המילה צבאות. אבל אנחנו כבר לא נספיק לדבר על זה עכשיו, שיהיה חודש טוב, חורף טוב, שנה טובה, הכל טוב.